חדשות כל חי, השעה 9. חודש טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. תחלורת הקורונה ביום השישי לסגר ממשיכה לטפס עם למעלה מ-9,000 מאומתים ביום. משרד הבריאות מפרסם הבוקר כי אתמול הובחנו 9,388 מאומתים חדשים. שיעור הבדיקות החיוביות 7% ב-9%. בבתי החולים מאושפזים 1,063 חולים במצב קשה. כתבנו צבי טסלר מציין כי 3,600 מהמאומתים אתמול, שהם 38%, הם מאזורים חרדיים. היום צפוי ראש הממשלה נתניהו לקיים דיון בהשתתפות צמרת משרד הבריאות על מתווה היציאה מהסגר. בפעילות אכיפה של המשטרה נגד מפרי הנחיות הקורונה בירושלים, נתפס נוסע באוטובוס שהיה אמור להיות בבידוד לאחר שנחשף לחולה קורונה. לטענת הנוסע הוא שמר על מרחק של 2 מטרים משאר הנוסעים והקפיד לעטות מסכה במהלך הנסיעה, אך לא ידע להסביר מדוע בחר וסיכן את יתר נוסע האוטובוס במעשיו. הנוסע הורד עם ילדה ונשלח חזרה לביתו לא לפני שנכנס. לאחר ביקורו של ראש הממשלה נתניהו אתמול בנצרת בניסיון להשיג קולות במגזר הערבי, אומר חבר הכנסת מתן שחאדה מהרשימה המשותפת, הציבור שלנו לא יצביע לו, אותנו לא קונים בכסף. הוא דיבר במהדורת הבוקר סוף השבוע.
הוא משתמש בזה לקמפיין פוליטי, לקמפיין הבחירות. אותו נתניהו שהפיץ כלפי האוכלוסייה הערבית, אותו נתניהו שהוא חוקק חוק הלאום, חוק קמיניץ, אותו נתניהו שעוין את האוכלוסייה הערבית. אנחנו לא יקבל כלום בחברה הערבית. אם יש לו אשליות שיקבלו, ואותנו לא קונים בכסף.
חבר הכנסת מתן כהנא מימינה אמר במשדר על רקע ההחלטה להתפצל מבצלאל סמוטריץ' כי הוא מצטער על המהלך, אבל האשים את סמוטריץ' בפיצול.
אנחנו חושבים שההצעה שהתקבלה, שהייתה לשולחן, היא הצעה מאוד נדיבה שמשקפת בעודף את הציבור שסמוטריץ' מייצג, ציבור חשוב, יקר ואהוב. ואנחנו חושבים שהדבר הכי חמור זה שסמוטריץ' פיצל את הימין, פיצל את ימינה. אבל אתה יודע, די, מספיק, אנחנו מתקדמים קדימה, עושים קדימה, הוא קיבל את ההחלטה שלו.
סערה ביהדות התורה בעקבות דבריו של יושב ראש הסיעה שהודיע על תמיכה בגדעון סער ונאלץ להחריש. דיווחו של כתבנו בכנסת, אבי רבינה.
אם גדעון סער ייקח את השלטון אלך איתו, כך אמר יצחק פינדרוס, יושב ראש סיעת יהדות התורה ברעיון לשבועון בקהילה. בין היתר הסביר פינדרוס את המשפט הזה בשל הייחודיות של מפלגתו שלא לפעול בהתאם לדילים פוליטיים או חיבורים, והסביר כי בשבילם הפרסונה לא הייתה משקל מעולם. שעות לאחר הפרסום הכחיש פינדרוס את הדברים שנכתבו ברעיון ואמר, פייק כותרת, אמרתי שאם גדעון סער מביא 45 מנדטים מהימין ואפשר להקים איתו ממשלת ימין דתיים אז הולכים איתו, אבל זה הכותרת שהם בחרו להוציא.
שני הרוגים בתאונות דרכים הלילה. בבת ים נהרג נהג רכב פרטי לאחר שהתנגש בעץ, בסמוך למחלף השלום נהרג רוכב אופנוע לאחר שהחליק, כך מסר כתבנו בנצי לזרוביץ'. בנמל התעופה בן גוריון נחתו לפנות בוקר כ-162 עולים נוסף חדשים מאתיופיה במסגרת מבצע צור ישראל. מדובר במטוס החמישי במסגרת המבצע עליו החליטה הממשלה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, ויחל לרדת גשם לפרגים בצפון הארץ ובמרכזה. עד כאן חדשות כל חי.
חי מאחל למאזינים חודש טוב ומבורך.
כל חי תמיד איתי.
מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
למה לא המשכתם עם השיר, יהיה החודש הזה, טוב. בוקר טוב, מהדורת הבוקר שעה שנייה, תודה לאורך, אבי גדלוביץ' שתכנן שידור מוטי קופפר, לראש מחלקת האקטואליה, אסתי פלד, בוקר טוב, שוב ינקלה פרידמן.
בוקר טוב, חודש טוב ומבורך למצטרפים.
השעה הזאת אנחנו נעסוק גם במה שקורה בתוך יהדות התורה, ו... טוב, יש לנו עוד הרבה דברים על...
שמעתי בחדשות עכשיו שפינדרוס אמר ש... שיהדות התורה תומכת בגדעון סער לראשות הממשלה.
לא, 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 לא תומכת. אתה יודע מה, בוא נדבר עם הפרשנים שלנו.
זה מסקרן אותי.
בוקר טוב לפרשנים ישי כהן ואבי גרינצייג.
בוקר טוב, מה שלומכם?
בוקר טוב.
מצוין, ברוך השם.
קודם כל, גם חודש טוב, נכון?
חודש טוב,
מבורך.
לכן ינקה לאחר לאולפן היום.
איתי, עוד פעם אחת שתגיד שאני איחרתי לאולפן, אנחנו נעלה פה הסרטה.
האמת שאני איחרתי.
אבי, אבי, בוקר טוב. אבי, בוקר טוב.
בוקר הור.
שנים ארוכות היינו אומרים בוקר טוב אחד לשני.
חבר'ה, תנהלו את השיחות הפרטיות אחרי השידור.
כולל איתי גדסי, שגם הוא נמצא פה.
זהו, איתי כבר גם לא שם. אבל אתה יודע מה, רגע, אז הזדמנות, התחלתם ככה, שמעתי שהספקתם להזכיר את מה שפורסם בשם חבר הכנסת הרב פינדרוס, אז הזדמנות לחדד שלא זה מה שנאמר שם, בשום צורה.
אבי, אבי, אבי. אמרתי פה גם לחבר הכנסת יעקב אשר, למה כל הסיפורים, מה אמרנו, לא אמרנו, מה הבעיה שאחד מהח"כים, אפילו פינדרוס, אפילו, אתה יודע מה, אליהו ברוכי, לא מהבכירים ביותר, יצריר באיזשהו רעיון ויאמר, אנחנו תומכים בבנימין נתניהו.
הבכיר ביותר, למה לא הבכיר? שהבכיר ביותר יגיד את זה.
אבל לא, הוא גם היה מאוד ברור.
אני יכול לסיים? יגידו החכים, אנחנו נמליץ על נתניהו לנשיא המדינה שהוא ירכיב את הממשלה. למה אף אחד לא מסוגל להוציא את המשפט הזה מהפה? למה? אני לא מבין.
אני אגיד לך למה, כי הקולות של אריה דרי של צ'אנס הם קולות הרבה יותר ימין ביבי, ולכן אריה דרי חייב לעשות את זה. הקולות של יהדות התורה הם יותר קשוחים.
אתה מסכים איתי שיש פה משחק כלשהו?
אבל לא, אבל זה מה שנאמר ברעיון, אני לא יודע, פתאום אמר את זה גם ברעיון הזה, וגם ברעיון, רגע, הוא אמר את זה גם ברעיון למקום ראשון, הוא נשאל את אותה שאלה, האם יהדות התורה יכולה ללכת עם שר, הוא אמר את אותה תשובה, אם לשר יהיה 40-50 מנדטים באיזושהי פנטזיה,
אז תלך. גם אתה משחק איתנו עכשיו.
אבי, אבי, אבל אתה לא חושב שזה יכול... רגע, אתה לא חושב שזה יכול לעלות... זה יכול לעלות אבל במצביעים. אם סמוטריץ' רץ לבד והוא קורא את הציבור החרדי, הרבה אשכנזים יכולים להצביע לו במקום להצביע ליהדות התורה.
שלוש מערכות בחירות בשנתיים האחרונות, יהדות התורה אמרה פה מלא בלי משחקים, אנחנו נתמוך בבנימין נתניהו לראשות הממשלה, אנחנו נמליץ עליו אצל נשיא המדינה. במערכת הבחירות הזו יש מציאות, תפסיקו לערבב את עצמכם, תפסיקו גם החברים שלי הליטאים להגיד לי שאני סתם עושה לום דף. אתם לא באתם ואמרתם, אני מדבר על יהדות התורה כמובן, אנחנו תומכים בבנימין נתניהו, נמליץ עליו אצל נשיא המדינה. אמרתם את זה בשנתיים האחרונות. הפעם אתם לא מוכנים לומר את זה ואתם עושים
סיפור. הם אומרים את זה באותה מידה.
רגע, אבי, שנייה, אישי,
אתה... בוא נשמע מה אבי עונה, אבי מסביר את זה.
אישי, אתה חושש, שנייה, עוד רגע נשמע את אבי, אבל אישי, אתה באמת חושש שמה, אם תהיה אופציה של נתניהו הם ילכו עם שר?
אני לא אומר מה אני חושש, אני הבאתי נתונים, תעשה את זה מה שאתה רוצה, אני לא מפרשן למה עכשיו, הבאתי נתון, איתי, אתה מראיין פה בשנתיים האחרונות כל שבוע, גם לפעמים מהדורה מרכזית, גם מהדורת בוקר, גם מהדורת סוף השבוע, ראיינת בשנתיים האחרונות את כל הנציגים מדגל התורה מאגודת ישראל. תסכים איתי שבכל שלושת המערכות הבחירות הקודמות הם הציבו פה מפורש, נמליץ על נתניהו לנשיא המדינה, ובמערכת הזו הם לא מוכנים לומר את זה, נכון או לא?
הם אומרים, אנחנו לא פוסלים שום אופציה.
זה עובדה, הוא צודק, זה עובדה.
יש נתון שאתה רוצה לפרשן אותו לאן שאתה רוצה, אבל זו המציאות.
אז אני אסביר, שתי סיבות. קודם כל, אנחנו עוד בשלב מאוד מאוד מוקדם במערכת הבחירות. בואי, יש עוד חודיים. אף פעם לא רואים בערים בהצהרות בתחילת הפרקות. דבר שני, רגע, ודבר שני, וזה כן הבדל ביחד.
מה זה פה, זה שאלה של השקופה?
לא,
רגע, 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 בוא נשמע, אבי, בוא נשמע את ההסבר של אבי, רגע, לפני הוויכוח.
אני אסביר, יש הבדל בין מי שמחכה בצד השני ביחס לפעמים שעברו, ויותר מזה, זה לא שהצד שהלכו עם שר, לא זה הנושא, אבל אם יש איזו שאיפה ויש חשש כזה שנגיע עוד פעם למצב של חוסר הכרעה, ונצטרך לשכנע לתוך העניין את שר ומפלגתו, כן לחבור לגוש ימין חרדים בראשות ביבי נתניהו, ככל שעכשיו הם יימנעו מלסרוב קשרים מולו, יימנעו מלצאת בהצהרות שידחפו אותו בכוח לזרועות לפיד ולמפלגות האחרות במרכז שמאל, יש יותר
סיכוי. איך אתה מגיע לזה? אבל גדעון סער כבר הכריז בצורה ברורה שהוא עם נתניהו לא יישב. זאת אומרת שאם אתה מביא תמיכה בגדעון סער, אז אתם...
שמעת את גנץ ואת אמיר פרץ מכריזים יותר מזה ועושים את זה, אז בוא, אז אנחנו לא נתפלא.
הוריד את השפם, כן. טוב, אני חייב לשאול אתכם, בואו נתקדם קצת. יש מערכת בחירות עכשיו בצל הקורונה, ועוד רגע נדבר גם על הקורונה. שהיא לא תהיה מערכת בחירות רגילה, בלי הכינוסים הגדולים שאנחנו רגילים לראות, היא תעבור יותר לדיגיטל, ואני רוצה לשאול אתכם באמת, עד כמה הדבר הזה יכול לפגוע במפלגות החרדיות, העובדה שאנחנו...
אם בכלל,
נכון?
תראה, אם זה יכול לפגוע במישהו, שוב, אני חוזר לאותה נקודה, אם ואם, זה יותר בשס, בשניים, שלושה מנדטים של הפריפריה, ששם כן צריך את העבודת שטח יותר כדי לשמור עליהם בבית. שם זה אולי יכול לפגוע, וגם את זה אני מסתייג, לא יודע עד כמה, כי בסוף יש לשס את הבונקר מצביעים שלה, שאנחנו רואים במערכת למערכת איך היא מחזקת אותה, ומצליחה להחזיר אותה ולשמור עליהם בבית. לכן...
אתה אומר בעצם, אותם מנדטים קשיחים שבני תורה, בדיוק כמו שביהדות התורה, יצאו להצביע...
איתי, ידידי אהובי, חברי הטוב אפילו, בשנתיים האחרונות היינו לא מעט שנינו יחד בעצרות בחירות של ש"ס. תראה איתה מה יש שם באמת, נו, אתה רואה שם 50, 60, 100 פעילים של ש"ס, שיושבים, שומעים את דרעי, לא באמת משהו, זה נותן אווירה לנו כתקשורת, נותן אווירה לפעילים, אבל זה לא משהו שאפילו מביא לך מנדט הביתה. זה לא כן. נתניהו שמגיע לשטח וכל תמונה שלו עם איזה אישה שהוא, עם איזה ילדה שהוא מנשק אותה.
בקיצור, אתה אומר זה משכנע את המשוכנעים, אותם כנסים בעיקרון.
בדיוק, ככה אני לא רואה פה משהו דרמטי.
אבי, מה אתה חושב?
כן, אני מוצא את עצמי מסכים עם אישה, אני חושב שהקורונה, גם במבט לאומי וגם במבט בתוך הרדי, בסוף בסוף אנשים אחרי כל הטענות, ויש טענות על הכלכלה ועל ההתנהלות והסגרים והכל, אנשים מבינים שלא הייתה פה ברירה, הייתה צריך להתמודד עם מגפה שלא הכרנו ולא ידענו איך להתמודד איתה, ומה שנעשה גם היה קצת מאולתר ומאולץ, וגם אין ברירה, אתה יודע, בסופו של דבר צריך להציל חיים. אז אני חושב שאנשים מתנימים את זה בסופו של דבר.
הזכרתם קורונה ואני מרגיש קצת...
יאללה, בוא נדבר על הקורונה.
לא טוב עם זה שאנחנו מדברים פוליטיקה ולא אומרים, גם למאזינים שלנו הבוקר, גם לאלו שבטוחים שלפעמים הקורונה זה סתם איזושהי פיקציה כדי להסית נגד החרדים, ולא שאני מזלזל בהסתה נגד החרדים.
תן לנו את זה במספרים בציבור החרדי. הנה, הגיע מישהו שיגיד את זה כמו שצריך.
הבוקר, אני מדבר על הבוקר, יום חמישי, ראש חודש שבט, נשבר שיא שלילי נוסף בתחלואה החרדית מאז פרוץ המגפה. אנחנו מדברים על יממה אחת, 3,572 מאומתים חרדים ביממה.
וואו. כמעט 38%.
אתה מבין איתי?
38% מהמאומתים בישראל ביממה האחרונה מהמגזר החרדי. פי 3.5 כמעט מגודלנו באוכלוסייה. 19.7% מהבדיקות במגזר החרדי חיוביים לקורונה. בשם השוואה מהמגזר הכללי...
איך אתה מסביר? איך אתה מסביר את התוצאה? זה חשוב להגיע לזה. איך אתה מסביר את התוצאה הקשה הזאת?
אני לא יודע. אני נותן מספרים שהם מספרים מדהיגים מאוד, ואני אוסיף לכך...
אז יש לזה הסבר אחד מלבד זלזול עמוק של הציבור החרדי בהוראות?
עוד משפט אחד, ש... אנחנו מדברים על מאומתים, על חולים קשה, ואנחנו יודעים על העלייה בכל המדדים בצערנו. יש ירידה במקדם ההדבקה אתמול, אני לא יודע מה קורה היום, אבל הנתון המרכזי גם שצריך לדבר עליו, ומי מאיתנו שקצת מחובר לוואטסאפ וקצת מחובר לחדשות וקורא חדשות, בטח של המגזר החרדי, אנחנו רואים גם, לא צריך את משרד הבריאות בשביל זה, רואים את הזינוק בנפטרים החרדים מקורונה בשבועות האחרונים, בטח בשבוע האחרון, אני יכול להעיד עליי, שאני נמצא בקבוצת תוכן של כיכר השבת, בקבוצת וואטסאפ של התוכן, כל כמה שעות אתה שומע על עוד נפטר, עוד נפטרת חרדים מקורונה, והאסונות, אסון רודף אסון בשבוע האחרון, זינוק בנפטרים החרדים, שוב, אני יכול להביא מספרים של משרד הבריאות ולאמת את זה מול המספרים, לא צריך את משרד הבריאות, מספיק תיכנסו למדור דיין האמת באתרים החרדים, בעיתונים החרדים, ותראו כמה נפטרים בימים האחרונים, במגזר החרדי לצערנו לא עלינו מקורונה.
אוקיי, אז עכשיו להסבר, איך זה קורה דווקא אצלנו בציבור החרדי.
אני חושב שזה הסבר קטן לעניין הזה.
תמיד זה היה אבי שאיש הכהן מביא את המספרים ואתה מנתח, גם בבחירות, גם בקורונה. יאללה.
איש המספרים.
אבי, תן פה הסבר מניח את הדעת, כי הנושא מאוד כאוב, הוא שנוי פה במחלוקת לאורך כל הדרך.
אני לא חושב שיש פה רק הסבר אחד, אבל אני חושב שכן יש פה משהו שאפשר להסביר. הסיפור של החיסונים גרם קצת רפיון, כי בוא, אתה יודע, אנשים מרגישים, הנה זה כבר מסתיים, ועוד רגע אני מתחסן, והשכן כבר מחוסן, וההורים שלי מחוסנים.
לא, אז הפוך, אז הפוך, כדי לא להתאבק בשנייה האחרונה, אתה צריך עוד יותר להיזהר. הפוך בדיוק.
אנשים כבר מרגישים שזה סוף הדרך, אז הם מעגלים פינות לעצמם.
אומר, יש אווירת סוף זמן, נו.
בדיוק, זה אווירת סוף זמן כזה, ובעוד בציבור הכללי זה משפיע, אבל אתה יודע, באחוזי הדבקה נורמלי, אצלנו יש את המקדמים הטבעיים, את הצפיפות דיור, את המשפחות הגדולות, כל זה. ואז כשאנחנו מזלזלים חלילה, אז זה משפיע בצורה...
אבל אנחנו כבר שנה בקורונה, מספרים כאלה לא ידענו.
נכון, כי לא היה זלזול.
או, אז אתה גם מסכים שיש זלזול, בעיקר של הציבור החרדי, בהוראות?
זה לא בעיקר, הסברתי לך עוד פעם.
זה ודאי שזה בעיקר, המספרים מדברים בעד עצמם. בטח שזה בעיקר.
טוב, נו.
לא, אני אומר, זו תופעה לא חרדית, זו תופעה כלל ישראלית.
לא, אי אפשר לבוא ולומר שכל התחלואה הזו בגלל, הגיע בגלל זלזול בהנחיות, יש פה הרבה 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 פרמטרים
שיש. בוא עכשיו לבית כנסת הגדול, בוא עכשיו לבית כנסת הגדול, אני לא אגיד איפה כדי לא להביא אנשים, בוא עכשיו לבית הכנסת ותראה שהבית כנסת מקדימה סגור, אבל מאחורה פתוח, נו, על מי אנחנו עובדים?
רק שנייה חברים, יש פה כמה דברים, צירוף של כמה דברים שהובילו אותנו לנקודה הזו. אחת הסיבות זה גם המוטציה הבריטית שמכה בעוצמה במגזר החרדי, ואני שומע את זה כמעט מכל הגורמים.
נכון, שהיא גורמת להדבקה מהירה, ולא צריך הרבה זמן.
פחות מחמש דקות שהייה במקום עם חולה קורונה עם מוטציה, ואתה מקבל שם כמה נדבקים באופן אוטומטי. עכשיו, יש כאן הרבה, ויש גם הרבה רב על הנסתר על הגלוי. איך אמר לי אתמול, בכיר מאוד, שעוסק בנושא הקורונה במשרד הבריאות, אומר, אני מעריך את הרופאים שאומרים לי, אנחנו לא יודעים, יותר מאלו שנותנים תשובה לכל דבר, ואתה לא יודע, אני צריך לתמוך עליהם. הוא אומר לי, בנושא הזה של המגזר החרדי, אני שואל את בחירי מערכת הבריאות, רופאים, חוקרים, ראשי מחלקות אצלנו במשרד, שואל אותם, יש לכם הסדר הגיוני להתפרצות, וכולם אומרים לנו פה אחד, לא יודעים, לא רואים איזה משהו חריג שקרה. יותר מזה, אני אוסיף לך, זה אמר לי אתמול חבר הכנסת יעקב אשר, שהוא בעלת החוקה שמתעסק בקורונה בשנה האחרונה, הוא אומר, תראו את הנתונים. כשפתחנו את מוסדות החינוך, נכון, זה היה בניגוד ההנחיות של משרד הבריאות, וכל מה שתגידו, אבל כשפתחנו את מוסדות החינוך, היינו עם מקדם ההדבקה הכי נמוך, 3.5 שבועות אחרי, לא שתגידי שזה לא השפיע. אם הייתה תחלואה במוסדות החינוך, ופתאום הכל קפץ, אין לזה תשובה אמיתית. אי אפשר לבוא ולהגיד החרדים אשמים בתחלואה אצלהם.
נמשיך לעקוב אחר הנושא הזה. חברים, תודה לשניכם.
תודה רבה, חודש טוב ומבורך.
חודש טוב ובוקר טוב.
אבי, אבי, התחסנת כבר, אבי?
אני מחכה לתורי בסבלנות.
הוא לא בקבוצה.
אני מכיר את אבי, כן, כן, הוא בחור סבלני, תמיד הוא היה...
תודה רבה לכם. בוקר טוב, חברים.
בוקר טוב.
עכשיו נאמר בוקר טוב לחבר הכנסת, החדש, צריך לומר, ולדימיר בליאק, יש עתיד.
בוקר טוב, חברים.
בוקר טוב.
קודם כל, איך זה? ספר לנו על התחושה ככה להיכנס לכנסת. אתה יודע, זה לא במסגרת מערכת בחירות, במסגרת התפטרות של אחד מהרשימה. איך התחושה?
התחושה היא של אחריות, של שליחות. אני 8.5 שנים הייתי ביש עתיד לפני שנכנסתי לכנסת. יש לי הרבה מאוד תוכניות גם לתקופת הפגרה.
יש דברים שאפשר לקדם עכשיו?
בתקופת הפגרה.
סליחה?
מה אפשר לעשות בתקופת הפגרה?
קודם כל יש ועדות, ואני שמח שיש לה מעט ישיבות של ועדות בתחום שלי, בתחום הכלכלי, ועדת הכלכלה, ועדת הכספים, ועדת העבודה. יש הרבה מאוד לקונות במתווה לסיוע עצמאים. כבר השתתפתי בחלק מהדיונים, יש דיונים בשבוע הבא, אני באתי לעבוד.
יפה.
תגיד, לפיד הוא שונא אנשים?
אני חושב שאפשר להגיד הרבה דברים על יאיר לפיד, גם תומכים, גם מתנגדים, אבל...
אז שאלתי בשביל באמת להבין, האם אתם מקבלים את ההתנצלות?
זה הדבר האחרון שאפשר להגיד על יאיר. אני חושב שזה הסכמה הכללית במערכת.
אז אתם מקבלים את ההתנצלות של גנץ?
אנחנו מקבלים את ההתנצלות.
מה יקרה? תגיד, אני רואה ש...
אז יש סיכוי, רגע, שנייה, מקבלים את ההתנדות, זה אומר שיש סיכוי גם לחיבור עתידי בחזרה?
זו השאלה, לא, אני אגיד לך משהו, בעוד שהיו כאלה שזרקו, ממש טרקו את הדלת בפני בני גנץ, יאיר לפיד הוא היחיד, אני חושב, שאמר אנחנו נבחן את הדבר הזה, ולא טרק את הדלת. השאלה שלי אליך, עד כמה באמת אתה רואה את הסיטואציה הזאת, האם השניים האלה שהיו ביחד, ולאחר מכן היה איזשהו דם רע בין השניים, אי אפשר להסתיר את זה, יכולים שוב לחבור?
את הפרשנות אני משאיר לכם, אני אגיד לכם מה המטרה. המטרה היא ליצור אלטרנטיבה, המטרה היא לנצח בחירות, המטרה היא למנוע פיצולים, למנוע מצב אסוני מבחינתי, שעשרות אם לא מאות אלפי קולות של המחנה יכולים ללכת לפח. ובהקשר הזה כל מאמץ שאפשר לעשות כדי ליצור איכות, כדי לבנות אלטרנטיבה שתנצח את הבחירות, אנחנו פועלים בכיוון הזה.
שבעברית זה אומר שאתם מוכנים לאיחוד עם כלל מפלגות השמאל?
אנחנו מוכנים לבחון כל אפשרות, ובלבד שאנחנו נרוץ כיש עתיד בראשות יאיר לפיד, בסופו של דבר נהיה המפלגה הגדולה בקואליציה הבאה, כדי ליצור להקים ממשלה חדשה ושפויה שתוכל להתמודד עם החורבן הכלכלי שנתניהו משאיר לנו.
שאגב, לפי הסקרים היום זה לא משהו שהוא כרגע בר השגה, נכון?
אנחנו מפלגה גדולה בגוש, לדעתי פי שלושה מכל מפלגה אחרת. יש לנו עוד שבועיים וחצי עד סגירת הרשימות. ושוב, המטרה היא ליצור אלטרנטיבה. תראו, אני באתי מהתחום העסקי, הייתי 15 שנה רואה חשבון עצמאי. כבר, אגב, עוד לפני שנכנסתי לכנסת, בשנת 2018, החוק שלי, חוק דמי אבטלה לעצמאי, מוגש לכנסת באמצעות חבר הכנסת מאיר כהן, ואגב, אם החוק הזה אז היה מתקבל, אני חושב שמצבם של בעלי עסקים הקטנים היום היה שונה לחלוטין. אני רואה את מה שקורה בתחום הכלכלי, 85,000 עסקים נסגרו נכון להיום.
אתה יודע מה, אז אני חייב לשאול אותך דווקא על העניין הכלכלי, ולדימיר. איזה דברים אתה היית עושה שונה? הרי בוא, הקורונה לא מתוכננת, זה לא משהו שאתה יודע, תכננו אותו מראש, נכנסנו לתוך הסיטואציה. איזה דברים אתה חושב שהיית עושה היום שונה, והנה נבחרת גם לכנסת, ואתה חושב שצריך לעשות אותם בצורה אחרת ממה שעושים אותם היום?
אגב, לא היום, אנחנו הצענו לפחות שני צעדים כבר בתחילת המשבר. הצעד הראשון זה חוק דמי אבטלה לעצמאים, במקום ליצור מנגנוני פיצוי מאוד מאוד מסובכים שמשאירים בחוץ אלפי, אם לא עשרות אלפי בעלי עסקים, לקדם חוק דמי אבטלה לעצמאים פשוט, מאוזן. יש לנו את הצעה, אגב, גם שר הכלכלה וגם שר האוצר, אחרי שהקואליציה הפילה את החוק ביוני 2020, התחייבו לקדם את ההצעה ולא עשו כלום ושום דבר בכיוון הזה.
אני חושב שיש איזושהי הצעת חוק בדרך.
עוד משפט, ההצעה השנייה שהייתה לנו זה להחליף את מתווה החלט הרסני שפשוט מקפיץ לנו את נתוני הבטלה לאחוזים מאוד מאוד גבוהים, להחליף את זה במודל הגרמני שעובד במערב אירופה, שמותיר את העובדים במקום העבודה, שתומך במעסיקים. אנחנו הצענו את זה כמה וכמה פעמים לממשלה, אבל צערי לא נהננו.
אבל כשאתה רואה את מדינת ישראל היום מתמודדת עם הקורונה בצורה הכי טובה שאפשר ביחס לכל המדינות, אתה לא חושב שראש הממשלה ראוי להערכה על זה?
אני לא מסכים איתך, אני חושב שהמצב הכלכלי שלנו מאוד מאוד רע, המצב החברתי שלנו, הרסני, ענפים שלמים במשק פשוט נמחקו, ענפי תרבות, חדרי כושר, המסעדנות, היה אפשר לעשות את זה אחרת.
בכל מקום בעולם, בכל מקום בעולם,
זה לא משהו ישראלי,
זה לא משהו מחלה ישראלית.
אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל אם בוחנים את המדינות שדומות למדינת ישראל, מדינות אי, אז אנחנו במצב לא טוב בכלל, מכל הבחינות, גם מבחינת...
אתה יודע מה זה, אני חייב לשאול אותך דווקא בגלל כן. שלא פוליטיקאי, איך נקרא לזה כבר?
שואל פוליטי ותיק.
לא,
לך תדע.
שנייה, לא, אני חייב להגיד לכם משהו. אני חושב שפוליטיקה, ככל שעובר הזמן, אתה כאילו לומד את התפקיד הזה, ודווקא אותך אני חייב לשאול, האם נתניהו עשה איזה משהו אחד טוב, האם העובדה שהוא המדינה שהביאה הכי הרבה חיסונים ומחסנת בקצב שאנשים בעולם, מנהיגי עולם עומדים ומשתאים, זה משהו שאתם כן אומרים לפחות דבר אחד טוב הוא עשה, או שגם זה לא? או שהוא עשה את זה אולי משיקוליו האישיים?
זה לא השיקולים האישיים. אני שוב, אני רואה את המצב הכלכלי הוא בחירה, אנחנו כמובן...
אבל זה ישתנה, כשיעברו החיסונים, יגיע חיסון שני, הדבר הזה...
אבל חברים, זה חייב להיות אחרת, לא היינו חייבים להגיע למצב של מיליון מובטלים, זה פשוט אסון, לא היינו יכולים להגיע למצב של כמעט עוד מעט מתקרבים ל-100,000 עסקים שקרסו.
כן, אבל זה בכל העולם, אתה יודע, עוד פעם.
תשמע, הוא רוצה ממך פרגון קטן לנתניהו, תן לו את זה כי יש לי שאלה אחרת.
אבל שוב, אני מסתכל על מדינת ישראל, זה היה חייב להתנהל אחרת, אנחנו ננהל את זה אחרת.
מה עמדתך על חוק הגיוס?
ביחס לחרדים, איך אתם היום, במצע שלכם היום, ביחס לחרדים, אתה רואה בכלל התכנות של קואליציה עתידית של יש עתיד עם החרדים?
ליצמן לא רוצה.
אין ספק שיש לנו חילוקי עדות עם מפלגות החרדיות במגוון נושאים, גם בנושא של הגיוס, גם בנושא של לימודי ליבה.
תחבורה ציבורית בשבת, לא חסר.
בשבת, נכון, אבל שוב, אני חושב שהממשלה הבאה היא תצטרך להתרכז בנושא של הקורונה, בנושא של הכלכלה, ובהקשר הזה אנחנו נהיה חייבים לשים הרבה מאוד ויכוחים הצידה. אנחנו נשב, אנחנו נדבר...
לא, אבל חוק הגיוס אפשר לשים בצד, אתה יודע, יש בגץ, נתנו הערכה.
אנחנו נשב, נדבר, ננסה להגיע להסכמות, ושוב, אנחנו, הגיע הזמן ליחוי הקרעים בחברה הישראלית, השיח של הפסילות וחרמות הוא שייך לעבר, הממשלה הבאה...
אז זאת אומרת שאתם לא פוסלים ישיבה עם החרדים?
אנחנו לא פוסלים אף אחד.
טוב, אתה יודע מה שאלה ככה לסיום? מה הדבר הראשון שאתה רוצה, איזה חוק היית רוצה להעביר כשהכנסת תחזור לפעילות?
אני אתרכז בשני נושאים, בנושא הסיוע לעסקים הקטנים ובנושא הקליטת העלייה. יש לי את ההצעה של דמי אבטלה לעצמאים שאני אקדם אותה
כן,
בכל
הכוח. כן,
דיברנו על זה. ויש לי עוד הנושא של נקודות זיכוי לעולים חדשים. אני השנים רבות עבדתי עם עולים חדשים וליוויתי מאוד... אם לא אלפי יזמים עולים בתחילת דרכם, אני רוצה לקדם רפורמה במתן נקודות זיכוי.
אתה תומך בביטול הצעת החוק של ישראל ביתנו, שאנשים באים לפה, לוקחים דרכון לסל קליטה ומתעופפים?
זה לא מדויק, יש שם הרבה מאוד
לא, היה תחקיר עיתונאי, לא...
כן, ראיתי את זה, זה לא מוחלט, צריך לבחון את זה, יש מה לבחון, אבל אנחנו נבחן את זה אחרי הבחירות.
אוקיי, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, תודה רבה לך.
תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב, נצא לפרסומות ומיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
דווקא עכשיו מחזירים את השגרה לבית. זה הזמן להתחבר לאינטרנט המסונן של רימון ולחיות בשגרה בטוחה. ועכשיו רק משקל וחצי ליום. חייגו עכשיו לרימון ותהיו מוגנים. 1-800-222-234.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
אופטיקה הלפרי, פתוחים לשירותכם גם בסגר. לבירור הסניף הקרוב, כוכבית 60-69.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. סוגת, הטעם של אמא.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
האינטרנט המסונן של רימון. עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון. 1-800-222-234.
המוטציה הבריטית עורבת בכל פינה ומדביקה בקצב מסחרר. מה עושים? נזהרים ונשמרים. גדולי ישראל בקריאת חירום. על מנת למנוע סכנה, חולי ומחאוב ושלא ייגרם ביטול תורה ותפילה בציבור, יש להתפלל בחצרות ובמקומות פתוחים. אין להתקהל באופן מסוכן ויש לקיים שמחות רק על פי הכללים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית. לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
נוסעי הרכבת, שימו לב, רכבת ישראל מנצלת את ימי הסגר ואת מספר הנוסעים הנמוך להקדמת עבודות תשתית נרחבות לשדרוג השירות והבטיחות. העבודות תוכננו במקור להמשך השנה. הקדמתן תאפשר צמצום ממשי של הפגיעה בשגרת החיים בעתיד. לכן, מ-12 בינואר עד 3 בפברואר יחולו שינויים משמעותיים בתנועת הרכבות ולא תופעלנה רכבות מדרום לתל אביב. אנו ממליצים להתעדכן בכלל השינויים באתר, ביישומון ובמוקד השירות של הרכבת במספר כוכבית 5770. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית. משרד התחבורה ורכבת ישראל.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
טוב, עוד רגע נדבר עם קובי פינקלר, גם יש לנו עניינים ביטחוניים.
חדשות ביטחוניות לא פשוטות.
תגיד, שמעת השבוע מה קרה עם אריה דרי?
אחרי עינוי דין של 5 שנים, תשמע, מישהו היה צריך לקום ולעשות סדר במדינה, רק על בנושא הפרקליטות ובית משפט, אבל באמת לעשות סדר.
אבל נתניהו לא עשה כלום. עזוב נתניהו רגע בצד, בוא
נדבר על אריה
דרי. שנייה, נתניהו האהובך, שתוקף את מערכת המשפט ואת הפרקליטות ואת בתי המשפט, לא עשה עם זה כלום, הוא ראש ממשלה פה המון שנים,
לא היה לו כל... א', אני חושב שהוא מכה על חטא. אני בטוח שהוא מכה על חטא. אני בטוח.
כמו גנץ.
ולצערנו, בשנים האחרונות, בשנים האחרונות, לא נתנו לו באמת איך לעשות את זה.
לא נתנו לו?
כן, לא הייתה לו את האפשרות. מה לעשות? הקואליציה פה, ראית מי היה שר המשפטים עד לפני שבועיים.
תירוץ יפה, בסדר.
אבל באמת, לעצם העניין,
אני חושב
שנתניהו... אחרי חמש שנים, להאשים בן אדם בעבירות מס, שבדרך כלל אפילו לא מגיעות לחלק הפלילי, זה נסגר בפשרות כאלה ואחרות?
אתה יודע שהכותרות, כשיצאו על אריה דרי, אז באו ואמרו, יש כאן סיפור של שוחד, ומרמה, והפרת אמונים, וכספים, והוא עשה ככה, ועשה ככה, ובסופו של דבר, אחרי חמש שנים, מהר מוליד אכבר, אומרים, אוקיי, יש כאן עבירות מס במקום כזה או כזה, אני לא...
והכותרת היא מינורית וקטנה, ויאללה, נו.
השאלה הגדולה, מה יקרה מעכשיו והלאה? יש כאן השלכות, מעבר לעניין המשפטי, יש כאן השלכות פוליטיות, אתה יודע. אם יוגש כתב אישום, כרגע זה כתב אישום בכפוף לשימוע, אם יוגש, אז אריה דרי לא יוכל לכהן כשר.
אז קודם כל אני מאמין בחפותו של אריה דרי, וכמו שהוא אמר, הוא יציג את ההוכחות שלו בשימוע, ועל פניו זה ירד.
אתה אומר זה ירד בשלב השימוע, אתה לא מאמין בזה.
אני מקווה מאוד.
אתה מקווה, אתה לא מאמין, נגיד לך למה, כי אתה מאמין הרי שהמערכת בעייתית, ואם המערכת בעייתית, היא תתפור אותו גם ככה, גם אם הוא חף מפשע, אז מה זה משנה?
אז אתה, א', באמת אתה מעלה פה נקודה
אז אתה לא מאמין שהוא יצא מזה בשימוע.
שפסקו את הגזר דין עוד לפני המשפט.
יפה, ומה זה שימוע? זה פרוטוקול.
נכון.
לא, בנפש חפצה, בלב פתוח. בוא.
אז זה האופציה של... אז יכול להיות שהאופציה באמת של שס, ואולי בגלל זה גם מחבקת כל כך חזק את נתניהו. יכול להיות, אני מניח את זה על השולחן. זה באמת בשביל להחליף את היועץ המשפטי לממשלה.
היום זה כבר לא יעזור, בוא. מה? זהו.
זה כבר לא יעזור.
אז מה זה? לא רלוונטי. הבוקר אני רואה מכתב בעיתון הדרך של מועצת חכמי התורה, וגם של נציגי שס, מבקשים לחזק את ידי ידידנו, הרב אריה דרי, אחרי מסכת קשה ומתמשכת של חמש שנים, שכללו אישומים מופרכים. התבשרנו שרוב רובן של הטענות נגדו נסגרו ונמחקו. טוב, לא הייתה...
זה היה צריך להיות מכתב לא בביטאון הדרך, שזה הביטאון המפלגתי, היו צריכים לשים את זה אולי בידיעות אחרונות, או בישראל היום.
נכון.
כן, אני חושב ששם זה המקום, כי הציבור של שס יודע שארי דרי לכאורה חף מפשע, והנה, אתה רואה שבעצם בסופו של דבר מאשימים אותו על משהו שולי, שבטח, אתה יודע מה, על החמש שנות סבל של עינוי דין, על זה לבד היה צריך להגיד, אוקיי, אם זה העבירה,
רק על זה מגיע לו.
אם זה העבירה, יאללה, אוקיי, אז שילמת את חובך לחברה, כמו שאומרים.
תן כופר או משהו ותמשיך הלאה. טוב, זה אבל, סיפור.
אבל רגע, זה, הסיפור הזה הוא מתמשך. סיפור מתגלגל, כי באופן כללי, עומד השר לביטחון פנים, מחליט איזושהי החלטה, קם היועץ המשפטי, אומר לו לא. שמעתי את הטענה של השר אוחנה, היועץ
על
תפקידו...
על החיסונים
כן,
של...
כן, בסדר, אבל זה באופן כללי על כל דבר. היועץ תפקידו לייעץ. אנחנו הנבחרים, לא אני. אני אומר מה שהוא אומר.
אתה אומר, היועץ המשפטי הוא לא אמור לנהל את המדינה.
יוצא בפועל שיש אחד שמנהל את המדינה הזאת. תקשיב, זה היועץ המשפטי לממשלה. הוא קובע לשרים מה כן, מה לא.
אני חושב שגם בנושא הזה, עלתה איזושהי הצעת חוק שבעצם שרים, ובכלל, יוכלו להחליף את היועצים המשפטיים גם במשרד וגם בזה.
וגם בכלל, ולפצל את התפקיד של היועץ
המשפטי. כן, אבל הם לא עשו את זה. אני עוד פעם חייב לחזור לאחור. לא עשיתם, זה בעיה שלכם, חבר'ה, עם כל הכבוד. אם אתה עכשיו נבחר, אתה רץ לרשות עירייה, לבד הבית, לא משנה מה, ואתה מתלונן כל השנה, כל הזמן, שהדשא בכניסה לבניין לא טוב, נבחרת לבד הבית, תטפל, לא טיפלת, והולכים להדיח אותך בבחירות, אל תבוא לבכות, מה אתה רוצה? מה? ואתה יודע מה?
בנקודה הזאת הם באמת מסכים איתך, נכון? הם בבעיה, אבל עדיין, זה לא סיבה להגיד, אוקיי,
לא, זה לא, הדשא באמת לא טוב, אני מסכים איתך, הדשא באמת לא טוב בכניסה לבניין, מה זה קשור?
צריך פשוט לעשות את זה.
אני חינם,
אבל זה כמו שגפני אמר,
חס ושלום שאני אגיד שמערכת המשפטית טובה.
שנייה, אבל זה בדיוק באותו מידה, ביקורת היא על, אתה יכול להגיד על החברי, גפני אומר, לפני יומיים, ראיתי ביתד, ביום שלישי, שהפעם הדבר הראשון שנעשה זה פסקת ההתגברות.
נכון, איפה הייתם?
היה לו את ההזדמנות עכשיו.
רגע, איפה הייתם?
איפה היה?
לא, שנייה.
אז עכשיו אני רוצה להדליק את הציבור ולקרוא לו, בואו תצביעו לי בשביל פסקת ההתגברות. איפה היו עד עכשיו?
שנייה, אז אני אגיד לך. קודם כל, אתה לא מצפה ממפלגה חרדית שיש לה סדר עדיפויות.
זה קריטי.
יש
זה קריטי,
יכול להיות ההתגברות
היה עוזר לגיוס, היה עוזר לכל.
שנייה, אבל יש את הסדר עדיפויות, יש כאן את תקציב עולם התורה ושמירה על השבת ושמירה על... יש פה שלל דבר ועל הגיורים ועל זה. נכון, גם הנושא הזה הוא נושא לא פחות חשוב של פסקת התגברות, כי הוא מתקן את חוק הגיוס אולי, דברים נוספים. אבל יש סדר עדיפויות, ולכן אתה לא יכול לבוא, אבל כשאתה בא לנתניהו, בן אדם, אדוני, אין לך סדר עדיפויות, אתה, מה מעניין אותך, אתה רוצה לתקן את מערכת המשפט, תתקן, מה אתה רוצה, אנחנו נעזור לך, אנחנו ודאי נתמוך בעניין הזה, לבוא ולהגיד שבגלל זה, אני לא, לא הייתי הולך לשם, אני לא חושב. טוב, קובי איתנו? טוב, קובי לא איתנו, אז עוד מעט נעבור לפינת האורחיים הקדוש, כמדי שבוע, אבל רצינו לדבר עם קובי על מה שקורה בגבול הדרומי, וגם בגבול הצפוני.
מתיחות, וגם... השאלה אם זה קשור לחילופי שלטון עכשיו בארצות הברית.
פעם היו אומרים שכשמתקרבים לבחירות, צריך מלחמה, כי נתניהו ביטחוניסט, הוא חזק. אתה חושב שיש התחממות?
קודם כל ככה זה נראה, והאמת שחבל שאנחנו לא מעלים אותו, כי אני מבין שזה... ההתקפה שהייתה אתמול או שלשום בלילה לסוריה, זו הייתה אחת התקפות הגדולות מהתקופה האחרונה, והשאלה אם זה לא מחמיר את המצב, ובאמת נגיע פה לסוג של מלחמה ממש סמוכה לבחירות.
לא יודע, זה תלוי גם, יכול להיות שטראמפ מנצל ככה את החתימות האחרונות שלו ועושה כל מיני דברים, גם יכול להיות. יש גם את החסימה של טראמפ מהרשתות החברתיות, זה דבר גם כן מעניין, הסתימה.
זה הדמוקרטיה במיטבה.
בדיוק, אלה שטוענים על חופש הביטוי ועל הדברים מהסוג הזה, סותמים פיות לאנשים.
עוד יכול להיות שיגיע יום ויסתמו ויסגרו את הטוויטר לראש הממשלה.
למה הוא לא חושש באמת? הנה, שיתפל בזה היום. כמו שאתה אמרת על מערכת המשפט.
אגב, זה באמת יכול להיות.
כמו שאמרת על מערכת המשפט שיתפל, הנה, אני אומר לך שיתפל בזה כבר היום.
תשמע, מה שקרה ודאי יכול לקרוא, הפריצה לפנטגון שהייתה, לגבעת הקפיטול, סליחה, אותו דבר בדיוק,
וראינו שכמעט
קרה גם. כמעט קרה, ויכול לקרוא.
טוב, כמדי שבוע, האורחה עם הקדוש, בוקר טוב לרב צבי אריה אדלר.
בוקר טוב גם
לרב. בוקר טוב, חודש טוב ומבורך.
בוקר טוב לכל המאזינים. אז אין לנו המון זמן, בוא ניגש ישר לעניין, ומדי שבוע זה הופך להיות יותר ויותר אקטואלי. אנחנו קוראים שמשה רבינו מגיע לעם ישראל, ומבטיח להם את כל הדברים שהשם ביקש ממנו לומר להם. והוא מביא להם תקווה, הם נמצאים בתוך מצב כל כך קשה, כזה חושך במצרים, עבודת פרך, איסורים כאלה, לוקחים את הילדים, כל האיסורים שקוראים להם, ובאמת הוא מביא בשורה כל כך נפלאה, כל כך אופטימית, אבל משום מה זה לא מתקבל, והתורה מספרת לנו שלא שמעו על משה, והתורה גם נותנת לנו הסבר למה זה קרה, מקוצר רוח ומעבודה קשה. אז עבודה קשה זה מאוד מאוד מובן. עבודה קשה, בן אדם שעובד, עבודה קשה, קשה לו מאוד להקשיב אפילו, אבל מה זה קוצר רוח בדיוק? אז נסתכל מה שאומר הרוחה עם הקדוש קודם כל, ואז לדעת השם. אומר הרוחה עם הקדוש משפט אחד, אולי, כי לצד שלא היו בני תורה, ולא שמרו, ולזה יקרה קוצר רוח, כי התורה מרחבת ליבו של אדם. אני חוזר שוב. אולי כי לצד שלא היו בני תורה, מה הכוונה שלא היו בני תורה? לא חלילה איזושהי תביעה לעם ישראל, אבל הם עדיין לא הגיעו למעמד הר סיני, הם לא קיבלו את התורה באמת. אפילו אם היו אלו ששמרו את המצוות, אבל עדיין לא הייתה קבלת התורה. עם ישראל לא הגיע לדרגה הנפלאה הזאת, הוא לא זיקח את עצמו בשבעת השבועות שקדמו לקבלת התורה ותיקן את המידות, כמו שאנחנו יודעים שקרה בימים האלה. עם ישראל עדיין היה רחוק מאיפה שהוא היה צריך להיות. לזה יקרה קוצר רוח, אומר הרוחה עם הקדוש. כי התורה מרחבת ליבו של אדם. זה לא איזושהי תביעה עליהם, פשוט זה תיאור של מצב. התורה זה דבר שמרחיב את הלב של בן אדם. והאנשים שהם לא בני תורה, הם עדיין לא הגיעו לקבלת התורה, הם לא זכו לקבלת התורה וכל מה שכרוך בה, הם פשוט לא יכולים לשמוע דברים אחרים. יש להם קוצר רוח, כי מי שיש לו תורה, התורה מרחבת את ליבו, תכף נראה מה זה, ומי שאין לו, פשוט לצערנו, חסר שם משהו, ולכן בני ישראל פשוט לא יכלו לשמוע. מה זה קוצר רוח? אז רציתי להבין את הדבר, אז בשביל זה הסתכלתי במשנה במסכת אבות פרק שישי, בפרק עניין תורה, ושם כתוב שאחד מהדברים שלומד תורה זוכה להם, אז כתוב ממש בסוף המשנה, כתוב שם שהווה ערך רוח. הוא זוכה למעלה שנקראת ערך רוח. אז מה זה ערך רוח? יש שם דברים נפלאים עוד מפרשים. אחד הדברים אומר שמתפארת ישראל, ביחין הוא דועד שם, ביחין הוא אומר שערך רוח זה בן אדם שמוכן ופתוח לשמוע דברים אחרים. אנשים בדרך כלל ננעלים על משהו, הם עשו ככה כל השנים, הם ככה ראו, זה מה שהם התרגלו, הם לא, פשוט לא יכולים לשמוע משהו אחר, זה לא חלילה משהו לא בסדר, זה לא חוסר רצון, פשוט זה סוג של קיבוע מסוים. הם פשוט לא יכולים לשמוע ולהבין שיש משהו אחר. ככה התרגלנו לעשות, ככה אנחנו עושים מאז ומתמיד, ואי אפשר פשוט לדבר איתם על משהו אחר. זה לא שהם שומעים, שוקלים, דנים ומחליטים שלא לקבל, פשוט זה לא נכנס. אבל התורה, התורה נותנת לבן אדם שבאמת לומד תורה כמו שצריך, או לומד תורה לשמה, אז הוא זוכה למעלה הזאת שהוא נהיה, הופך להיות ערך רוח. ברמה הכי פשוטה אפשר להסביר את זה, בן אדם שלמשל רגיל ללמוד תורה כמו שצריך, כן, והוא לומד למשל בחברוסה, אז הוא צריך תמיד לשקול את הדעת של השני, הוא כל הזמן שומע, ככה תורה של לימוד תורה, זה כל הזמן לשמוע מישהו אחר, לשמוע את הזולת, לחשוב לפעמים יותר גם כי להודות על האמת, אבל לפחות לפני כן, שלב ראשון זה לשמוע, כל הזמן יש עוד דעה, יש עוד אפשרות, גם כשלומדים את התורה בעצמה רואים שיש על כל סוגיה עוד ועוד פירושים וחולקים, ואנחנו יודעים שתמיד גם זה וגם זה צודקים, כל אחד בבחינה שלו, כולם דברי אלוקים חיים, ובן אדם מתרגל לשמוע גם כן דעות אחרות, אפשרויות אחרות. בני ישראל כרגע היו במצב כל כך קשה, שהם פשוט לא יכלו לשמוע עליהם קוצר רוח. ההפך מערך רוח זה קוצר רוח. ואומר החיים הקדוש, התורה פשוט מרחבת את ליבו של האדם. והם פשוט היו עכשיו במצב של קוצר רוח, אי אפשר לשמוע. אז קודם כל אנחנו עומדים מכאן, שבכל מצב שאנחנו נמצאים, אנחנו הרי בני תורה, ואת אנחנו כבר זכינו לקבל את התורה, באנו לעולם, שכבר אחרי קבלת התורה, כבר 6 שנים שיש לנו את התורה, זה איפשהו מוטבע בתוך הגנום שלנו, בתוך ה-DNA שלנו, ולכן, דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת, שיש דעה אחרת, יש אפשרות אחרת, מגיע מישהו שאומר משהו, אפילו שנראה לנו, לא נראה לנו, כמובן דבר שעומד בכללי התורה, אבל אנחנו יכולים לפתוח את ליבנו ואת אוזנינו, לשמוע אותו, ונסיים במילה אחת שאני שמעתי פעם ידיד יקר, שהמונח בין תורה, הביאור שלו, הוא שיש אנשים שפשוט עברו ליד התורה, נדבקו קצת מהריח של התורה, התבשמו בתורה, וזה דבר נפלא. אבל יש אנשים כאלה שהם פשוט בני תורה, במובן שמסתכלים עליו, הוא כביכול נולד על ידי התורה, כל המידות שלו מוכוונות על ידי התורה, כל ההתנהגות שלו, כל ההתנהלות שלו, פשוט הוא הבן של התורה, התורה זו אמא שלו, וכמו שמסתכלים על ילד ורואים, לפעמים רואים את הפנים של האמא, רואים את ההשקעה של האמא, רואים האמא אם מסודר אותו או לא, כך אפשר גם כן לראות. השם יעזור שנזכה בזאת השם כולנו, בזכות תורה חיים הקדוש, בזכות תורתו המתוקה, להפוך להיות בני תורה ולצאת ממצב של קוצר רוח ולזכות כולנו לערך רוח.
אמן ואמן, תודה רבה, הרב צבי אריה אדלר, רם במדרשה החסידית לצעירים בביתר עילית, שיהיה בוקר טוב, שבת שלום וחודש טוב.
בוקר טוב גם לכם, תודה רבה.
חודש טוב.
ינקלה, סיימנו.
היה לי לעונג רב כרגיל.
נודה לעורך אבי גדלוביץ' שתכנן שידור מתי קופר, לראש מחלקת האקטואליה אסתי פלד, לשימי ורקר שהגיע לפה עכשיו.
העורך שהצטרף.
שמצטרף לכאן.
חודש טוב ומבורך.
שים מסכה. חודש טוב ומבורך למאזינים. שיהיה לכם בוקר טוב וחודש טוב ושבת שלום.
דווקא עכשיו מחזירים את השגרה לבית. זה הזמן להתחבר לאינטרנט המסונן של רימון ולחיות בשגרה בטוחה. ועכשיו רק משקל וחצי ליום. חייגו עכשיו לרימון ותהיו מוגנים. 1-800-222-234.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר. זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
אופטיקה הלפרין מציגה את עדשות המולטיפוקל אסאי גולד יפן עם הטכנולוגיה והחדות היפנית וחמש שנות אחריות לשבר ואיכות העדשה בלעדי באופטיקה הלפרין. כבר 22 שנה כפית קטנה הופכת למצווה גדולה. מטרנה בשיתוף חסדי נעמי יוצאים במיזם החסד מטרנה מצווה 22, אוספים את כפיות מטרנה או אריזות דייסה ושולחים לחסדי נעמי ומביאים לניידות המצווה. יחד נסייע לאלפי משפחות. כפוף התקנון.
האינטרנט המסונן של רימון עכשיו רק משקל וחצי ליום. רימון 1-800-222-234.
אבא ואמא? קודם כל אתם.
הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות. נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
שלום דוקטור, כבר אמצע הלילה ולמיכל יש חום גבוה.
בלי לחץ, שולח לכם הפנייה למוקד רפואה דחופה. תרגישו טוב.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם. מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת. משנים את עולם הבריאות בישראל.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
השתלת שתלים דנטליים בתוך יום באמצעות חיתוך רקמה בלייזר, זו כבר לא אגדה. לתאום פגישה חייגו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539.
חזקים, מחוברים.